השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קט"ז בבא מציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אני מזכיר לפני שנתחיל שבמוצאי שבת הקרוב נקיים סיום וירטואלי באתר. נבקש מכל מי שיכול להיכנס לאתר בתפריט הראשי למעלה כתוב סיום בבא מציע, להיכנס ושם בתגובות לכתוב שאתם מתכוונים להגיע או לא. ודבר שני, לקראת בבא בתרא ביקשתי שכל מי שיכול יסייע לנו בפרסום האתר והשיעורים, לשלוח לחברים, לכתוב את זה בפורומים שאתם פעילים בהם, כל דבר אפשרי, באינטרנט, לא באינטרנט, מספר לכמה שיותר אנשים, כי זאת הזדמנות שאנשים באמת מתחילים ללמוד דף יומי, כשמתחילים מסכת חדשה, ונתחיל. אנחנו באמצע סוגיית איסור חבלה של ריחיים ורחב. כלומר, אסור לקחת כמשכון את הריחיים או את האבן שמעליהם, שאיתם עושים את הקמח, והתורה סימה כי נפש הוא חובל, ולמדנו מזה שאסור לקחת כל כלי שאיתו יוצרים אוכל נפש. וראינו מחלוקת רב הונא ורב יהודה, מה קורה אם הוא חובל דווקא ריחיים ורחב? האם הוא עובר על איסור ריחיים ורחב וגם על האיסור של כי נפש הוא חובל, ככה אמר רב הונא, או שפה הוא עובר רק על ריחיים ורחב, וכי נפש הוא חובל בא לרבות את שאר הדברים, אבל לא להוסיף עוד לאב לריחיים ורחב, וזה היה דעת רב יהודה. והגמרה עכשיו מביאה שילוב של שתי ברייתות בשביל להוכיח את דעת רב יהודה, שהוא עובר רק על האיסורים של ריחיים ורחב, והוא לא עובר על כי נפש הוא חובל. הגמרה מביאה שתי ברייתות, אנחנו נראה קודם את השנייה ואז את הראשונה. אז הברייתה השנייה אומרת שכמו שבריחיים שאתה לוקח שני כלים, הריחיים זה האבן התחתונה והרחב זה האבן העליונה שמעליה, ולמרות שצריך את שניהם בשביל לעשות את פעולת התחינה, אתה בכל זאת עובר על שני איסורים. איסור אחד לכל חלק. זאת אומרת, הברייתא אותו דבר אם אדם לוקח זוג מספריים, הראש מבאר שמדובר במספריים שחותכים איתם אוכל, או שאתה לוקח צמד פרות, אז גם שם אתה עובר על איסור על כל דבר, למרות שאתה משתמש בשניהם בשביל מלאכה אחת. אז מהברייתא הזאת למדנו שזוג מספריים או צמד פרות הם בדיוק כמו ריחיים ורחב. עכשיו נביא את הברייתא הראשונה. הברייתא הראשונה גם כן אומרת שאם הוא לקח זוג מספריים הוא עובר על שני איסורים, ואם הוא לקח רק חצי מהכלי אז הוא עובר רק על איסור אחד, וזה הדגש שאנחנו לומדים מהברייתא הראשונה, שהוא עובר על איסור אחד והוא לא עובר על האיסור של כי נפש הוא חובל. אז כיוון שלמדנו בברייתא השנייה שצריך להשוות את המספריים עם ריחיים ורחב, אז כמו שבמספריים הוא עובר רק על איסור של ריחיים ורחב, כך גם מריחיים ורחב הוא לא יעבור על האיסור של כי נפש הוא חובל. זה לפי רש"י. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, אנחנו ממש באמצע עמוד. רק ההתחלה של הסוגיה קשורה לנושא שלנו של איסור לקיחת משכון שהוא לאוכל נפש, והמשך נכנס קצת לדיני מיגו ומוחזקות במטלטלין. הנושא שלנו זה שאדם חבל, כלומר משכן, סכין שחיטה, כך מפרש הראש, אז הבאי אמר לו, מבחינת המשכון, ברור שהוא צריך להחזיר, כי סכין שחיטה זה בשביל אוכל נפש. אבל עכשיו עולה פה שאלה אחרת. סתם אדם שטובע את חברו, צריך להביא עדים שבאמת השני חייב לו, ואז השני יכול אולי להישבה שבועות הסת, אבל הוא חייב לתבוע אותו בביתין ולהביא עדים על ההלוואה. אבל כאן, כיוון שהוא כבר תפס את הסכין הזאת, אז אמנם הוא צריך להחזיר, אבל כיוון שהוא מחזיק בה, אז הוא יכל לטעון שהשני מכר לו את זה. כי הרי אדם שמחזיק במטלטלין יכול לטעון שזה שלו, אפילו אם יש מישהו אחר שיש לו עדים שזה היה שלו, זה שמוחזק אומר, בסדר, עכשיו זה שלי, כי קניתי ממך. אז הוא יכל לטעון שהוא קנה את זה, כי הרי אף אחד לא ראה שהוא תפס את זה בשביל משכון. אז כיוון שהוא יכל לשקר ולומר שהוא קנה, אז לפחות תאמין לו במיגו שהשני באמת חייב לו את הכסף הזה. אז האם אומרים פה כזה מיגו או לא? עכשיו נדלג לסוף הסוגיה ונראה את העקרונות, ואז נחזור להתחלת הסוגיה. העיקרון שעולה בסוף הסוגיה הוא שבשביל שנאמר שיש פה מיגו, צריך להניח שבזה שהוא מחזיק את הסכין או את החפץ, זה באמת מראה שזה שלו, כלומר שיש לו מוחזקות על זה. עכשיו מתי אומרים שיש מוחזקות? אומר רב הונא בר אבין, זה רק בחפץ שלא נוהגים להשאיל אותו. אבל אם זה חפץ שנוהגים להשאיל, אז העובדה שאתה מחזיק בו לא אומר כלום, יכול להיות שרק שאלת את החפץ. ובאמת ככה גם פסק רבא לגבי יתומים שהחזיקו במספריים של סורקי בגדים או בספרי אגדה, שזה שמחזיקים לא נותן להם חזקה, כי זה דבר שנוהגים להשאיל אותו, לכן יכול להיות שאבא שלהם פשוט שאל את זה מבעלים אחרים וזה לא באמת היה שלו. ולענייננו, לגבי אדם שחטף משכון מהלווה, מתי זה נותן לו מיגו שבאמת ההלוואה נכונה, כלומר שהלווה באמת חייב לו? אז אם זה דבר שנוהגים להשאיל, אז לא יהיה לו מיגו, כי העובדה שהדבר אצלו לא אומרת כלום, זה לא נותן לו מוחזקות, והוא לא יכל לשקר ולומר שזה שלו. אם זה דבר שלא נוהגים להשאיל, אז באמת יהיה לו מיגו. ולכן שמואל לגבי עיזים, שזה דבר שלא נוהגים להשאיל, והיה מקרה שאדם חטף את העיזים שאכלו את השעורים שלו בשביל שבעל העיזים ישלם לו, שמואל אמר שיש לו מיגו, כי עיזים זה דבר שלא נוהגים להשאיל. אז עכשיו נחזור לסוגיה שלנו. אדם חטף סכין שחיטה, האם הסכין שחיטה הזאת נותנת לו מיגו להלוואה לפחות בערך של הסכין? אביי אמר שלא, ורב אמר שכן. מה המחלוקת שלהם? יוצא שהמחלוקת שלהם היא לא מחלוקת עקרונית, אלא מחלוקת מציאותית. לפי רבה יש לו מיגו, כי סכין זה דבר שלא נוהגים להשיל אותו, כי הוא נפגם בקלות. ולפי אביי אין לו מיגו, כי סכין זה דבר שכן נוהגים להשיל אותו, אז עובדה שהוא מחזיק בסכין לא אומרת שהיא שלו ואין לו חזקה. ובזה סיימנו את פרק 9 המקבל שדה מחברו, הדרן על המקבל, ואנחנו מתחילים עכשיו את פרק האחרון של בבא מציע, פרק מאוד קצר, שיכול להיות שמקומו הטבעי היה דווקא במסכת בבא בתרא, כי הוא עוסק גם כן בנושא של שותפים, יכול להיות שהוא במסכת הזאת בגלל שרצו שכל הבבות יהיו בני 10 פרקים, יכול להיות שזה בגלל המשנה בקוף י"ח שהיא קשורה לדיני פועלים. בכל אופן, הנושא של רוב הפרק זה שותפים ושכנים. אנחנו מתחילים. שני אנשים, אחד גר מעל השני, אחד בבית ואחד בעלייה, והבניין התמוטט, והם רוצים לחלק ביניהם את האבנים. אז כל עוד לא מוכח אחרת, אנחנו מניחים שהקומות היו שוות בגודלם, וחלקים ביניהם שווה בשווה. אלא אם כן, שני דברים. דבר ראשון, אם יש לי איזושהי סברה לומר שלאחד מגיע יותר מהשני, כמו שעוד רגע נראה, ודבר שני, אם אחד מוחזק ביותר אבנים מהשני, אז כיוון שהוא מוחזק, השני הוא מוציא מחברו עליו ראיה. עכשיו נראה את שני הדברים אלו. אז קודם כל לגבי סברה. המשנה עצמה אומרת, מה יקרה אם חלק מהאבנים שבורות? מי יקבל את האבנים השבורות? אז בודקים איך הבית הזה נפל. אם הוא נפל לתוך עצמו, אז אנחנו מבינים שהאבנים התחתונות נשברו, ואז הקומה העליונה נפלה למטה. אז את האבנים השבורות ניתן לבעלים של הדירה למטה. אבל אם הבית נטע הצידה ונפל הצידה, אז דווקא האבנים השבורות יותר סביר שמהקומה השנייה. כי מהקומה השנייה הם נפלו מגובה רב, ולכן הם נשברו. אז את האבנים השבורות ניתן בתוך החצי של זה שגר למעלה, ואחר כך נחלק. עכשיו אומרת הגמרא, כיוון שראינו במשנה שאפשר לבדוק איך הבית הזה נפל, אז בוא נשתמש בשיטה הזאת גם לבדוק כמה אחוזים מגיע לכל אחד. כלומר, אם זה נפל פנימה, אז ניתן לתחתון את כל האבנים שלמטה, ולעליון את כל האבנים שלמעלה, ואם זה נפל הצידה, ניתן לתחתון את האבנים הקרובות, ולעליון את האבנים הרחוקות. אז הגמרא אומרת, באמת זה שיטה טובה. המשנה שלנו שלא הציע את זה ואמרה חצי חצי, מדברת במקרה שפינו כבר את האבנים, וזה בני רשות הרבים שפינו, אז אי אפשר לשאול אותם מה היה. אז מבחינת לראות איפה האבנים היו, למעלה או למטה, הצידה או פנימה, אי אפשר לדעת. מה שכן, את מעט האבנים השבורות אנחנו יכולים להניח למי הם שייכות. אז זה מה שאמרנו, שאפשר להבין מתוך סברה כמה לחלק ולמי לתת את השבורות. עכשיו, גורם שני שדיברנו עליו זה חזקה. אז אומרת הגמרא, למה שלא נתן את זה לפי החזקה? כלומר, מי שנפלו יותר אבנים אצלו, אלו יהיו שלו, ומי שנפלו פחות אבנים אצלו יקבל פחות. אז הגמרא אומרת, באמת גם זה שיטה טובה. אבל המשנה מדברת במצב שבו אין חזקה. למה אין חזקה? אז או שזה נפל לרשות הרבים, או שהחצר הייתה משותפת, או שאומנם כל אחד היה לו חלק אחר בחצר, אבל כיוון שהם היו שכנים, אז הם לא הקפידו אחד על השני, ובמצב כזה שלא מקפידים, אז זה שמשהו יושב אצלי בחצר, לא נותן לי חזקה יותר ממך, כי ממילא הייתי מרשה לך גם לשים את הדברים שלך אצלי ולהפך. ועכשיו אנחנו עוברים ליוצא דופן הבא במשנה. המשנה אמרה שחולקים, אבל אם אחד מהצדדים מזהה חלק מהאבנים, אז נותנים לו, וזה נכלל בתוך החצי שלו, ומתוך השאר מחלקים. כלומר, נניח שיש 100 אבנים, והוא זיהה מתוכם 10, אז 10 האלה נותנים לו, ואז מה-90 שנותרו, 40 לזה שזיהה, ו-50 לשני. עכשיו, למה מאמינים לו? מה השני טוען? אז אם הוא מודה, אז ברור שניתן לזה שאומר שהוא מזהה את האבנים שלו. אם הוא אומר שלא, אז למה שנאמין לזה שטוען שזה שלא? אלא חייבים לומר שהוא פשוט לא יודע. עכשיו, זה מביא אותנו למחלוקת שאדם אחד טוען לשני, מנה לי בידך, והשני אומר, אני לא יודע. רב הונא ורב יהודה אומרים שבאמת הוא חייב, ואז זה מסתדר עם המשנה שלנו, אבל רב נחמן ורב יוחנן אומרים שהוא פטור. כלומר, זה שאדם אחד טוען ברי ואחד טוען שמה, זה לא אומר שהולכים לפי מי שטוען ברי. אז למה פה המשנה אומרת שכן מאמינים לזה שאומר שהוא מזהה את האבנים שלו? אומרת הגמרא, רב נחמן ורב יוחנן מודים כשיש עסק שבועה ביניהם. כלומר, כבר ראינו את הדבר הזה בדף צדיק ח', שאם הוא אומר לו, אני מזהה 10 אבנים, והשני אומר לו, על 5 אני מודה לך, על השאר אני לא יודע. אז כיוון שהוא הודה לו במקצת, הוא התחייב שבועה על השאר, אבל הוא לא יכול להישבע על השאר, כי הרי הוא לא יודע, אז על מה הוא יישבע? אז מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. גם לפי רב נחמן ורב יוחנן. ולכן אם אחד מזהה, נותנים לו את מה שהוא מזהה, בהנחה שהשני אומר, אני יודע. אז לאחד נתנו את האבנים שהוא זיהה. מה נותנים לשני כנגדם? אז נניח שאחד זיהה אבנים שלמות והשני אמר איני יודע, או שעל חצי יודע ועל חצי אמר איני יודע, בכל אופן נותנים לזה שזיהה את האבנים השלמות. מה נותנים לשני שאמר איני יודע? פה יש מחלוקת רבא ואבאי. רבא אומר, אתה לא יודע, זה סימן לא טוב, נותנים לו שבורות כנגדם. כלומר, נניח שיש פה סך הכל 100 אבנים, אחד זיהה 10 שלמות, לשני נותנים 10 שבורות, ואת ה-80 הנותרות חולקים ביניהם שווה שווה. זה דעת רבא. אבאי אומר, אדרבה, דווקא זה שזיהה רק 10 אבנים, זה סימן לא טוב. כי אם הוא זיהה 10 אבנים, למה את השאר הוא לא מזהה? אז כנראה ששאר האבנים השלמות לא שלו. לכן לשני שלא ידע, ניתן גם כן שלמות. עכשיו, לפי אבאי, אם ממילא נותנים לזה שזיהה שלמות, וגם לשני נותנים שלמות, ואת השאר חולקים שווה שווה, אז מה הוא הרוויח בזה שהוא זיהה אותם? אז הוא הרוויח שני דברים. הוא הרוויח יכול להיות שהם לבנים גדולות יותר, רחבות יותר, ויכול להיות שהם עשויות מיטית יותר טוב, את זה הוא מרוויח, אבל עדיין השני גם כן מקבל שלמות, והגענו למשנה, כל טוב.